שלום לכולם, שלום לאורי ושלום ליוסי.
אהלן, אהלן.
אז היום יש לנו אורח מיוחד, יוסי גיל, שרגע עובד בגוגל יחד איתנו, ואנחנו נארח אותו בנושא מאוד מעניין, שהם עקרונות התוכנה, 7 עקרונות או 8 עקרונות או 9 עקרונות, החוקים וכולי. ובעצם היום נדבר על חוק אחד מתוך מתוך השמונה או תשעה, שנקרא, שמדבר על קריאטיביטי, כלומר מה הקשר בין יצירתיות לתוכנה. ניתן ליוסי לדבר רוב הזמן, ומדי פעם אני ואורי נפריע עם שאלות. נשמע לך טוב, אורי?
כן, בלהפריע אני מצוין.
לי אין בעיה, מפריעים ומופרעים, זה בסדר, תודה. אוקיי, טוב, אז העקרונות האלו נמצאים בדף של קורס שלימדתי בטכניון, שנקרא תיקון תוכנה, Software Design. בהתחלת הקורס ניסיתי לסכם כל מיני עקרונות והבחנות ביחס להתנהגות של תוכנה וביחס להתנהגות של מתכנתים. ואחד הדברים שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה העיקרון של יצירתיות. והעיקרון של היצירתיות אומר שני דברים ביחס למתכנתים. דבר אחד הוא טוב, הוא אומר שבדרך כלל מתכנתים אנשים יצירתיים. אבל זה רק החלק הטוב של התמונה. החלק הרע של התמונה אומר שהיצירתיות הזאת בדרך כלל מנוצלת כדי לגרום לא נזק, אבל כדי לבזבז אנרגיה במקומות שהם יוצרים.
אז הנה ההפרעה הראשונה מגיעה.
בבקשה.
אז באחד הפודקאסטים שהיו, בעצם שאירחנו את פרנק, קצת דיברנו על הקשר, דיברנו קצת על סוגים של מתכנתים, וגם דיברנו על הקשר בין אומנות, אני חושב, קראנו לזה, אומנות למחשבים, כן. או יצירתיות למחשבים, למדעי המחשב, לתוכנה. והזכרנו שהיו כמה אומנים מפורסמים שהתחילו דרכם במדעים, כדוגמת להקת קווין, שהם כולם שם חוץ מאחד היו פיזיקאים, ביולוגיים וכו'. ולפחות אז הטענה הייתה שזה דווקא עוזר.
זה בוודאי עוזר להם להיות זמרים טובים יותר, זה בלי ספק.
כן. השאלה אם זה עוזר להם להיות אנשי תוכנה טובים יותר.
בוא לא נשכח את לאונרדו דה וינצ'י, כן? המדען הגדול.
לאונרדו, מעניין באיזה שפה הוא היה כותב אם הוא היה בימינו. אז מה תפקיד היצירתיות בעולם התוכנה?
אז אולי לפני שאני אגיד משהו לגבי התפקיד של היצירתיות, אני רוצה להגיד משהו ביחס למה אנשים הם יצירתיים. אז בואו נחשוב רגע לטיפוס של המתכנת הממוצע. אז בוודאי ילד שכשהוא היה קטן, הוא היה לוקח את השלט של הטלוויזיה והווידאו ומפרק אותם, ונותן מכה בפטיש על השעון כדי לבדוק איך הוא עובד, וכיוצא באלו. אנשים שיש להם בדרך כלל עניין בטכנולוגיה, עניין בלהבין איך דברים עובדים.
סקרנות.
סקרנות, כן. יש איזו בדיחה ידועה על עובד גוגל שהלך וראה צפרדע. והצפרדע אמרה לו, בוא תנשק אותי, אני אהפוך לנסיכה. אז עובד הגוגל הרים את הצפרדע והחזיק אותה על היד, והמשיכה להתחן בפניו, תנשק אותי, תנשק אותי, תנשק אותי. לא מגיב, פשוט לוקח את הצפרדע והולך. אומרת לו, מה קורה לך? אני אהפוך לנסיכה. אז אומר עובד גוגל, תשמעו, נסיכות, בחורות יפות, אפשר להשיג הרבה, אבל צפרדע מדברת, זה משהו מגניב, זה משהו קול, זה משהו שאתה רוצה.
אפילו תחפש בגוגל, לא תמצא.
אפילו אם תחפש כזה בגוגל, לא תמצא צפרדע מדברת אמיתית. ואנשים שמוסקים בתכנות, לא כולם, אבל רבים, ובוודאי הטובים שבהם, אנשים שחושבים שדברים טכנולוגיים זה דברים מגניבים, נחמדים, וחיוצא באלו, ומוצאים המון הנאה, עניין וסיפוק בזה שמשהו עובד בצורה מיוחדת, מרתקת, שונה, וחיוצא באלו.
או כשמשהו לא עובד.
ולא רק זה, הם גם אוהבים לעשות הדברים האלו בעצמם. אז אם אפשר לעשות איזה משימה תכנות בצורה מסוימת, אפשר לעשות אותה בצורה יצירתית, בצורה שאף אחד לא עשה אותה לפני כן, בוודאי שזה נחמד, ואנשים רוצים לעשות את זה. מה הבעיה? שכשהם עושים את זה, אז הם מכניסים צפרדעים למיטה שלהם. ואם צריך לייצר תוכנה בסדר גודל גדול, וצריך שאני אסתכל ליצירתיות שלך ואבין למה, מה אתה מצאת בצפרדע הזאת, ואתה תסתכל ביצירתיות שלי ותנסה להבין מה אני מצאתי בצפרדע הזאת, אנחנו נאבד הרבה מאוד זמן.
אז זה נאמר, לא מכניסים צפרדע בריאה למיטה חולה.
זה לא מכניסים צפרדע בריאה למיטה חולה. אתה יודע משהו? אני נזכרתי בסיפור הזה של הצפרדע והנסיכה, ואפשר להגיד שלמחרת אבא שלה, המלך, לא האמין לכל הסיפור שהנסיכה סיפרה לו, שהיא מצאה צפרדע ונשקע, הוא ידע בדיוק מאיפה הנסיך הזה הגיע. אבל זה לא קשור לעניין שלנו. באמת המלך לא האמין. אז אני מסתכל לפעמים על תוכנה שאנשים כותבים, ומנסים לעשות את הדברים הכי יצירתיים, והכי מתוחכמים שיכולים להיות, ומון פעמים אתה שואל, למה? למה עשיתם את זה?
כן, בתכנות בהערות זה נמצא, בדרך כלל אומרים את זה כ-WTF, What the fuck was he thinking when he created that?
בדיוק. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה אולי להשקיע וליצור איזו תרבות כזאת שאומרת הנוירונים ועוד יותר מזה התאים שלנו שאחראים על היצירתיות יש להם מספר מוגבל ואנחנו צריכים לנצל אותם לדברים החשובים באמת. אז תנצל את היצירתיות שלך כדי לבנות את המערכת מחדש אם צריך בצורה מתוחכמת, בצורה שאתה מתכנן את המבנה של המערכת בצורה שבאמת היא הכי טובה ומתאימה ומפעיל לשם כך את כל היצירתיות שלך. אבל לעשות את הדברים הפשוטים כדאי להשתמש בשגרה וביכולת שלנו לעשות דברים באופן אוטומטי. אולי אני אביא דוגמה. כמעט כל אדם כשהוא קם בבוקר והוא הולך לעבודה אז הוא לובש חולצה. אולי חוץ מה שבני אדם שלובשים סמלה. עכשיו ללבוש חולצה יש כנראה שתי שיטות. יש שיטה אחת ללבוש אותה דרך הראש, זו שיטה שמיועדת לחולצה בלי כפתורים, ויש שיטה ללבוש אותה ואחרי זה לכפתר אותה, וזה מיועד לחולצה עם כפתורים. אלו משתי השיטות המקובלות.
כשהייתי ילד שילבתי ביניהם.
כשהיית ילד שילבת ביניהם, בדיוק בגלל שאתה אדם יצירתי. כן. תחשוב על זה שכל בוקר היית קם והיית אומר, באיזה דרך אני ללבש את החולצה בצורה הכי יצירתית שאני יכול. אפשר לחשוב על ללבוש את החולצה מהרגליים, חצי כך וחצי כך וחצי בלו. אתה משקיע את הזמן.
הבעיה היא עם כאלה שמנסים יותר חולצה שאין לה כפתורים.
מנסים ללבוש חולצה שאין לה כפתורים בצורה שמחייבת כפתורים, זה מה שאתה אומר?
כן, זה פה מתחילה בעיה קשה.
כן, זה נגמר בקרע, אבל אם זה הפוך אז זה לא נורא. כלומר, אם לובשים חולצה עם כפתורים בצורה של חולצה בלי, אז זה בדרך כלל משתחל, אולי רק הכפתור האחרון נתקע בראש.
אבל שימו לב,
אני לא יודע, רן, אני די גדול, זה אצלי גם לפעמים נגבר בקרע.
שימו לב שאנחנו עושים פה בדיוק את הדבר שאני אמרתי שאסור לעשות. אסור לחשוב על איך לובשים את החולצה, צריך לבוש אותה תמיד באותה דרך, ולא להשקיע בזה אנרגיה. אתה צריך להשקיע את האנרגיה, גם לא בדרך שבה אתה מגיע לעבודה, אתה צריך לעשות זה פחות או יותר באופן אוטומטי, וגם לא במשימות הפשוטות, אלא בדברים הגדולים, החשובים באמת. ואני לא יודע איך אפשר לגרום לזה שאנשים יפעילו את היצירתיות במקומות שבהם צריך, ולאסור עליהם להפעיל את המקומות שאסור, במקומות הקטנים.
אז מה אתה אומר בעצם? תן לי רגע לחדד את ההצהרה. אז אתה אומר שבתוכנה אסור שתהיה יצירתיות? זה מה שאתה אומר?
אני אומר שהיצירתיות צריכה להישמר למקומות שבהם היא באמת נדרשת. ואם אתה צריך לכתוב פונקציה שמוצאת את המספר הראשוני, כדאי שלא תנסה להפעיל כאן יותר מדי יצירתיות, ותפעיל את זה באופן אוטומטי, וכיוצא בהם.
יש לך עקרון העצלנות כאחד מהעקרונות?
אפשר לקרוא לזה עקרון העצלנות, לא קראתי לזה, אבל אפשר אולי באמת.
כן, לא אמרנו בעצם, נכון, שכל העקרונות האלה בעצם מגיעים מדף שנמצא בוויקי שאתה כתבת.
נכון.
אז אנחנו נקשר לדף הזה, כיוון שהיורש לא די ארוך, אנחנו נקשר לדף הזה בבלוג נוטס, ואתם מוזמנים לקרוא, וזה וויקי, אפשר גם לערוך אותו?
לא, אי אפשר לערוך אותו.
אוקיי.
אבל אפשר לקרוא אותו. אפשר לשלוח לי דואר.
100%. אז יש שם מן הסתם הרבה דברים שאנחנו לא נספיק לעשות היום או בשידורים הבאים, אבל יש שם הרבה דברים מעניינים. זהו, אז היינו מספיק יצירתיים להיום. עכשיו בוא נדבר.
רוצה לדבר על משהו אחר?
לא, אני אומר, בוא נדבר על איך לא להיות יצירתיים.
אתה כתבת על זה משהו פעם, לא?
איזה?
כתבת משהו לגבי הקריאות.
כן.
ואתה אמרת דבר כזה, אתה עושה משהו, תעשה אותו תמיד לפי כללים מאוד מאוד מדויקים. אם יש לך איף, אז צריך להיות בדיוק רווח אחד בין האיף ובין הפתח סוגריים. ועוד הרבה מאוד כללים מהסוג הזה. זה כללים שמאוד מאוד טובים כנגד יצירתיות. אסור לך. למה? כי מישהו קבע, הבוס שלך, המרצה שלך, אלוהים קבע, שדברים מסוימים עושים בצורה מסוימת. למרות שמותר עקרונית לכתוב שתי פקודות בשורה, זה אולי יותר יפה, יותר יצירתי וחלצה באלו, אסור. אז זו דרך הטובה להוריד זבנג על הראש.
אז מה אנחנו, כן, אז מה אנחנו מרוויחים בזה? אז הפסדנו את, את חדוות היצירה. מה אנחנו הרווחנו מזה?
אורי, אולי לך אתה יכול להגיד?
מה הרווחנו בזה?
כן.
אני לא, אני חושב ש... אני אתן לכם דוגמה למשהו שאנחנו מצאנו את עצמנו, עושים ככה ב-Outbrain, עם מתכנתים שמנסים לעשות דברים רק בגלל שאפשר, או רק בגלל שהם, שהם יכולים, ובעצם ליצור פיצ'רים במוצר, רק בגלל שאפשר. ולא בגלל שמישהו באמת צריך אותם. ואני חושב שברגע שיכולנו להגיד להם, תגידו, באמת צריך את זה? אז מיד הם הבינו את העניין ואמרו, רגע, בוא, אולי באמת לא, או... כי אחרת באמת היה לנו, עם כמה שרצינו לעודד יצירתיות ולעודד מחשבה על מוצר או על קצת פרודקט מנג'מנט וקצת להיות פתוחים לדברים, מצאנו את עצמנו מתמודדים עם פיצ'רים שמפתחים עושים אותם רק בגלל שאפשר.
אז אתה יודע מה זה מזכיר לי הסיפור שלך? זה מזכיר לי את הדמיון בין תוכנה למוצר שכל משתמש בו, כמו לפטופ או שלט רחוק או משהו כזה. כך לדוגמה, אצלי בבית יש לי שלט רחוק שיכול לשלוט על המערכת ועל הטלוויזיה ועל ועל ה-DVD וכו' וכו' וכו'. יש בו לפחות 50 כפתורים, אני לא זוכר מה כולם עושים, וכל כפתור יש לו גם Alt, ככה שאפשר להחליף את הפונקציונליות שלו וכו'. ומבחינה טכנולוגית אפשר אפילו ליצור שלט הרבה יותר מתוחכם. כבר יש את הטכנולוגיות היום לעשות את השלטים האלה, וזה לא ביג דיל, זה לא בעיה לעשות את זה. אבל השאלה היא למה? למה כן. לעשות כזה דבר? ואני חושב שהדמיון בדמיון לתוכנה, שכן, שיש שפות שבהן, ניתן לעשות הרבה דברים, אבל כנראה שאנחנו קצת פוגעים בתוכנה עצמה כשאנחנו עושים את זה. השאלה היא במי אנחנו פוגעים את זה, אנחנו פוגעים במי שאחר כך הולך לקרוא את הקוד, או שאנחנו פוגעים בנו, או שאנחנו פוגעים במוצר הסופי, או שבכולם אולי בצורה שווה.
של דברים מסובכים וגדולים ומורכבים שתומכים בכל האפשרויות, הוא נזק שמתפזר במידה שווה על כל מי שבא איתו במגע. אולי הדרך להתמודד איתו היא הדרך של העלאה של הצבא, של ערך אסתטי מאוד חשוב. ערך האסתטי הוא ערך של מינימליזם. אומרים פעם, מישהו אמר פעם, שסופר טוב נמדד לא לפי כמה דפים הוא כתב, אלא לפי כמה דפים הוא זרק לפח. עכשיו, השאלה אם אנחנו יכולים להציב את האתגרים האלו גם בתוכנה, אם אתה יכול להציב ולהגיד את האתגר, אני רוצה שהתוכנה שלי תהיה כמה שיותר פשוטה, עם כמה שפחות אפשרויות, ועדיין להשיג את המטרות שלו.
אני חושב שזה עיקרון נהדר.
רם, שלחתי לך את הבטא של טוויטר רק בסוף שבוע הזה.
כן, התכוונתי להגיד לך שזה עוד לא עובד לי, אבל אני אקח את זה אחרי זה.
אחרי זה? בכל מקרה, זה בדיוק, אתה יודע, דוגמה טובה למשהו שניסינו לעשות עם שלמשתמש יהיה כמה שפחות אינטראקציה עם הדבר הזה. ובכלל, אני חושב שהווידג'ט היום של Outbrain הוא, אנחנו קוראים לזה less is more. תעשה כמה שפחות, תתפוס כמה שפחות פיקסלים וכמה שפחות אפשרויות למשתמש, ותן לו עם, באמצעות זה כמה שיותר ערך.
אני תמיד חושב על המשתמשים המשתמשים הטיפוסיים שלנו, וזה באמת, זה לא יודע, זה אשתי שכותבת וקוראת בלוגים כל היום, ועם כמה שיותר פקדים ותצוגות אני אשים להתמש בזה.
אני בדיוק הראיתי ליוסי איך נראה הווידג'ט, אז זה 5 כוכבים, אם מתקינים פיירפוקס פלאגין, אז זה 5 כוכבים בצד הימני התחתון של פיירפוקס, ואם פשוט קוראים בלוג, שבו זה מותקן, אז רואים את הכוכבים האלה מתחת לכל פוסט. ונותנים לך על ידי לחיצה על אחד הכוכבים לדרג את הפוסט שאתה קורא, או את הדף שאתה קורא, וזה בעצם הביזנס של אורי ושל Outbrain.
תגידו, מה אתם חושבים שהם התירוצים של מתכנתים ששואלים אותם, למה עשיתם את זה בדרך הזאת? או לא התירוצים, ההסברים.
כי זה עובד.
כי זה יותר אובג'קט אוריינטד. זה אחלה תירוץ.
אי אפשר לענות לזה, נכון? זה יותר אובג'קט אוריינטד, זהו, סגרת את הדיון.
זו תשובה טובה, אפשר להגיד גם שזה ירוץ יותר מהר. נכון?
כן.
זה גם תשובה יותר טובה.
זה יותר קריא.
יותר, נכון, המילה יותר קרי תמיד, תמיד מכסה את הכל, כל דבר הוא יותר קרי.
איזה עוד תשובות מעניינות?
מזל שמשתמשים פה במקלדת, לא צריך לכתוב את זה בכתב יד, כי אז בכלל.
יש התשובה של וולטר, זה היה, נדמה לי שכתב, שהוא מצטער שהוא כתב לך מכתב ארוך, כי לא היה לו זמן לכתוב מכתב קצר. אז זו תשובה טובה. למה כתבת את התוכנית בצורה כל כך מסובכת? כי לא היה לי זמן לכתוב אותה בצורה פשוטה.
כן, זה נכון, זה קשה. זה קשה לכתוב בצורה פשוטה.
כן.
זה מאוד קשה. אני כל פעם כשאני כותב איזשהו, יוצא הרבה פעמים לכתוב קטעי קוד מחדש. אותו קטע קוד שעושה אותו דבר, אני כותב אותו מחדש, וכל פעם אני משפר בקצת. ואני בטוח שרובם עדיין רחוקים מלהיות מושלמים ופשוטים. ובדרך כלל מה שאני חושב זה, מה יחשוב צופה מן הצד כשהוא קורא? כמה זמן ייקח לו להבין מה אני כתבתי? כי די ברור לי שבעוד חודש גם אני אהיה צופה מהצד. כלומר, אני לא אזכור שום דבר ממה שכתבתי, ואני כנראה אצטרך לקרוא את זה שוב. אז בסך הכל אני עובד גם קצת לטובתי, אבל גם לטובת האחרים. אז איזה קווים מנחים בעצם אולי יש לך להגיד, יוסי? כלומר, למי שבא לכתוב תוכנה, ומרגיש איזשהו פרץ של יצירתיות, מה הוא צריך לעשות נגד זה?
כן, הוא צריך ללכת ולתת כמה אגרופים לקיר לפני כן, לפני שאתה מתקיף ביצירתיות את הלולאה הפשוטה שצריכה למצוא את המספר הגדול ביותר שנמצא באיזשהו מערך.
אבל לא נכונה הסטיגמה שנגיד ברעיונות עבודה בודקים האם המהנדס הוא יצירתי?
לא יודע, אני לא עברתי כל כך ברעיונות עבודה. אני הייתי מעביר כמה, אבל
אז כן, לא, זה דילמה שאני חושב כאילו היא די אינרנטית, לא? כי מצד אחד אנחנו אוהבים תוכנה כי זה מאפשר, כי זה מאפשר ליצור דברים חדשים יחסית בקלות, זה כמו, אתה יודע, זה חימר, אתה יכול לפסל בזה, אז אתה צריך את היצירתיות הזאת מצד אחד, מצד שני אתה צריך להיות מאוד מאוד שמרני כדי שזה יהיה חזק, אתה צריך שיהיה לך כישורים הנדסיים חזקים כדי שזה לא יתפרק על הפעם הראשונה, נכון? אז יש פה איזשהו שילוב. כן.
אני יותר אוהב את האנשים שאוהבים לבנות בלגו מאשר לפסל בחמר.
אוקיי, אתה אומר זה דרך האמצע?
כן, כן, אני אוהב את האנשים שיודעים למצוא את הבילדינג בלוקס המוכנים, ולבנות מהם, אתה יודע, לבנות מהם משהו חדש שעושה משהו, שעושה את מה שצריך. ולא להמציא את הבילדינג בלוקס האלה.
אז אתה אומר בצד אחד, בצד אחד יש לנו את האמנים שמפסלים בחימר, בסקאלה השנייה יש לך את האלה שקונים את היצירת אומנות המושלמת, ובאמצע יש את אלה שמפסלים בלגו, שזה משהו באמצע כזה, הם קונים אבני בניין והם יוצרים את האומנות בעצמם. אז זה, כן, אתה אומר, זה מה שמדומה.
יש גם את אלה שאתה יודע, יפסלו מחמר משהו שכבר פסלו. וזה, אנחנו יודעים שאין הרבה ערך אומנותי לדבר כזה.
עקרון הני, not invented here.
Not invented here. עושה את הכל מחדש.
ואני לא יודע, אני חושב ש... דיברנו על זה בפודקאסט על ה-open source. עד כמה שזה... היום לא להשתמש באופן סורס זה ניצול לא טוב של המשאבים, אז זה בדיוק אותו דבר כמו שמגיע מישהו ואומר אני לא אשתמש בבלוקים שמוכנים לי כבר ואני אבנה את הכל מחדש, כי למה? כי ככה
אני רוצה לעשות את זה יותר טוב.
אני יודע כן. לעשות את זה יותר טוב,
נכון?
זה שעשו את זה 50 שנה לפניי זה לא מספיק טוב.
אני אעשה את זה מחדש, ואני אעשה את זה יותר טוב מכולם.
כן.
אני חושב, מי זה היה? ג'ואל שדיבר על זה שיש... הוא דיבר באיזשהו סשן על פרויקט מנג'רס, והוא דיבר על מפתחים שכעיקרון הם יגידו, שתבקש מהם הערכת זמנים, הם תמיד יגידו משהו שנוטה לנטייה שלהם לגבי פרויקט. זאת אומרת, אם אתה בא אליהם, כן. איזה פרויקט שממש... לא רוצים לעשות, אז הם יגידו לך, לא, זה לפחות 5 חודשים של 3 אנשים לעשות את הדבר הזה, זה לא... והוא מספר
שהגיע... החליטה עליי, אורי.
יפה. הוא מספר שהגיע מתכנת חדש לחברה, ואחרי 3 ימים הוא נכנס אליו למשרד, ואמרנו, צריך לכתוב פה הכל מחדש. אז הוא שיחק איתו את המשחק, ואמר לו, טוב, כמה זמן אתה חושב ייקח לכתוב את כל המערכת הזאת שכבר עובדת ומכורה אצל לקוחות, אנחנו עובדים עליה כבר 7 שנים, לא? שבועיים. אז אתה יודע, ולמה? כי ככה.
כן. אני חושב שכל אחד חייב לעשות את הטעות הזאת לפחות פעם בחיים. אני עשיתי אותה פעמיים. אני מהמהדרין. אבל... אבל כל אחד צריך לעשות את זה. אז...
של הערכה תחתית או...
כן, של הערכה, כמה זמן אני אקח לעשות ריפקטור לקוד, או כמה זמן אני אקח לי לעשות את הפיצ'ר הקטן הזה, או דברים כאלה. הערכה שבסופו של דבר משתלשת או מרובעת בפועל.
אני חשבתי שכל אחד פעם בחיים לפחות צריך להגיד את התירוץ, כי כך. למה צריך לתת הכל מחדש? כי ככה, כי אני אמרתי. טוב, זה מקשר אותנו לעיקרון נוסף, אני לא יודע אם לנו הרבה זמן לדבר עליו עכשיו, אז זה עיקרון השטויות. ותפתח רגע את עיקרון השטויות, הוא אומר את הדבר הבא. בהמון מקרים ששואלים אנשים למה הם עושים דברים בצורה מסוימת, או למה הם חושבים שהם צריכים לעשות בצורה מסוימת, אז הם... אומרים דברים שנשמעים על פניהם רציונליים, אבל בסופו של דבר... הם טיעונים טאוטולוגיים. מה זה טיעונים טאוטולוגיים? עשיתי את זה בצורה הזאת כי זה יותר נוח.
אז כי ככה זה טאוטולוגיה?
אז כי ככה זה טאוטולוגיה. זה טאוטולוגיה בסדר ראשון. זאת אומרת, היא סוגרת את המעגל ביחס לעצמה.
למה זה בעברית זה?
טאוטולוגיה?
טאוטולוגיה.
טאוטולוגיה זה הוכחת דבר באמצעות עצמו. זאת אומרת, זה כמו הברון מינכהויזן שהוציא את עצמו מה... ביצע באמצעות זה שהוא תפס את עצמו בסערות ומשך את עצמו החוצה. טאוטולוגיה זה טענה שמסתמכת על עצמה. אני אביא לך דוגמה.
חשבתי שזה תורת הטעויות.
לא, לא, לא. יפה.
זה עם טטים, כן.
כן, זה עם טטים. כל הכבוד. אז דוגמה לזה, שואלים אותך למה עשית את זה כך? כי זה יותר נוח. למה זה יותר נוח? כי זה יותר פשוט. ולמה זה יותר פשוט? כי זה ברור יותר. ולמה זה יותר ברור? כי זה יותר נוח. וכן הלאה, ואפשר להמשיך בדיון הזה. כל פיסה מהטיעון הלוגי הזה נראית בפני עצמה הגיונית, אבל אתה שם לב שאין פה מערכת של הסקה אמיתית.
גם לטיעונים האלה צריך איזשהו מנגנון של garbage collection.
כן, הטיעונים האלה, אתה קל מאוד לזהות אותם, כן?
לא יודע, אבל זה... כל מישהו אבא, לפחות... או נזכר בתקופה שהוא היה ילד, מבין שהטיעונים הם לא...
למה? אני, הבן שלי אומר לי כל הזמן, ככה זה לא תשובה. ככה זה לא תשובה.
אפשר לסכם איתו שאפשר לה, זו תשובה פעם ביום, לא יותר מזה. לא לעשות בזה overuse.
אבל אני רואה פה את, זה יותר object oriented, זה אני מאוד מאוד
רואה. כן, 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 כן.
אז בוא נקריא את שלושת הדוגמאות שיש לנו פה. אז אחד מהם זה יותר object oriented, אחד מהם זה יותר קרי, ואחד מהם, רגע, זה מאוד ארוך. זה יותר נוח. זה פשוט יותר נוח, כן, במילים, בשפה ארוכה.
לא, אבל אני חושב שזה יותר object oriented מתחבות בדרך כלל כל הרעות החולות של object oriented. אתה פתאום רואה איזה משהו שהוא שבר ירושות, שבר ירושות מרובות בשפות שנותנות לעשות את זה.
אני קצת מזכיר את מערכת הבחירות של היום, שאתה שואל פוליטיקאי שאלה, והוא עונה לך תשובה שאתה יודע, אתה אף פעם לא יכול להגיד לה לא, אבל גם לא קשורה לגמרי לשאלה.
כן.
אז כן, זו תשובה טובה לכל דבר. פעם הבאה שאמא שלי תשאל אותי, למה לא באת בשבת? זה יותר object oriented.
נכון. הבעיה שאמא שלך תדע כבר למה מתכוונים.
כן, היא תלך לקרוא את הוויקי. אז אולי נסכם במעבר כזה מאוד מהיר על מהם העקרונות האחרים ומה החוקים, כדי להשאיר טעם לפודקאסט הבא, ובפעם הבאה נמשיך לדבר עליהם.
טוב, אז העקרונות הם העקרונות הבאים. עקרון של 7 פלוס מינוס 1 או 2, שזה אומר שתוכנה או רכיב תוכנה שמדבר עם יותר מאשר מספר מסוים, 7 פלוס מינוס 1 או 2 של רכיבים אחרים, הוא מועד לקריסה. העיקרון של מגדל בבל אומר את הדבר הבא, שכלי התוכנה שבהם אנחנו משתמשים כדי לבנות תוכנה, קורסים ככל שאנחנו בונים תוכנה גדולה יותר. למה הכוונה? יש לנו פרוצדורות, יש לנו מחלקות, בג'אווה יש לנו פקג'ס, אבל אלו הם פחות או יותר שלושת אבני הבניין. אתה מנסה לבנות מגדלים גבוהים מדי איתם, הדברים קורסים. עקרון הדז'ה-וו אומר כך. נניח שאתה נכנס לחדר, ויש לך לפעמים תחושה כזאת בקצה העורף, תחושה חמימה, שכבר היית בחדר הזה, ופגשת כבר את האנשים שנמצאים בו. תחושה זאת תחושה שנותנת המון ביטחון. והתחושה של דז'ה-וו, של כבר ראיתי, כשנמצא בתוכנה, היא, למרות שבאופן טבעי נותנת הרגשה של ביטחון, בתוכנה היא הרגשה של אסון. אסון שלא קרה עדיין, אלא אסון שממשמש הוא בא. אם אתה רואה שיש לך הרגשה שכבר ראית את אותה תוכנה, או אותו מבנה, אותו דבר, פה ופה, סימן שיש פה איזושהי בעיה שהמערכת יקרוס. אנחנו לא יודעים מתי. יש עיקרון של הזדקנות של תוכנה. תוכנה תמיד מזדקנת, למרות שהיא רצה במחשבים, ואלו לכאורה לא מזדקנים, הם תמיד מזדקנים. יש העיקרון שתוכנה תמיד משתנה. יש עיקרון של בגים, שתמיד בתוכנה יהיו בגים. אלו מהעקרונות, יש גם כל מיני כללים שהם עצות, שאומרות איך אפשר לנסות להתמודד עם הכשלים או התחזיות שהעקרונות מציעים. יש עיקרון של ארגון תוכנה בצורה היררכית. יש עיקרון של קלסיפיקציה, שבו אתה משתדל לחלק דברים לקטגוריות, גם כדי להגדיל את היצירתיות. זאת אומרת, יש לי שני סוגים של תוכנה, או א' או ב', ואני חייב למצוא או בזה או בזה. זה מקטין את היצירתיות. אני לא אעבור כאן על כל הכללים, יש פה באמת, על כל אחד אפשר לדבר הרבה, אבל יש פה כמה כללים שעוזרים בעניין.
אוקיי, אז עברנו על 8 עקרונות ככה, עברנו בעצם על 2 ביסודיות ועל עוד 6 בחפיף, ואנחנו נשאיר את זה לפרקים הבאים. התחלנו לעבור על החוקים, אבל יש עוד 9 כאלה, וכמו שאמר, אנחנו נקשר את זה בבלוג נוטס. אז זהו, אז דברי סיום, אורי?
לא, אין לנו תגובות.
אין לנו תגובות בפודקאסט, נכון? אין מספיק.
אנחנו מעודדים, 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 תכתבו לנו. ואם אתם בלוגרים, אז תכתבו עלינו. זה נועד בשביל כל אנשי התוכנה.
אז לכתוב, כן, ואפשר גם דברים רעים. No publicity is bad publicity. אז reversim.com מוזמנים להשאיר הערות. אנחנו נקשר לוויקי שדיברנו עליו בבלוג נאוס. בלוג נאוס. תודה ליוסי.
תודה רבה.
ונתראה בשבוע
הבא. תודה רבה יוסי.
תודה.